בחסדי השם, באמת בחסדי השם, אני מדבר על כך בכל מקום שאני נמצא, לא רק בישיבת הכותל. אני מדבר על חסדי השם, על רבים מחסדי השם. אני לא איש קרבות ואני לא הולך לספר יותר מדי על התוכנית של ירושלים, אבל אני מדבר בעיקר מה עומד מאחורי הדברים. אבל אני חייב שני דברים לאכסניה הזאת. חייב, ככה, נגיד את זה ככה. הדבר הראשון הוא שראש ישיבת הכותל הראשונה, רב ישעיהו הדרי, שהחיה לאורך ימים, היה משגיח שלי בישיבת, אז היה משגיח עוד בישיבות התיכוניות. למדתי אז במרום ציון, את הישיבה, גם זה ירושלים, אנחנו מדברים בשמחת ירושלים, הרב שמחה קוק, הרב יהודה קופרמן והרב ישעיהו הדרי, מורה לתנך בחסד וכו'. והוא עזב אחרי שנה והיה משגיח בישיבת כרם דיבנה, מי שיודע. וכך שלמעשה נפרדה דרכנו. לאחר מלחמת ששת הימים, אני בא לבקר ממש בהתחלה. הישיבה הרי הוקמה מיד פה לפני 47 שנים, אם אני לא טועה, נכון? משהו כזה? לפני, כן. ואני באתי ביום ירושלים הראשון שלאחר, ואני עובר ואני שמעתי שנפתחה הישיבה. אז קרה, הייתי אז עם רעייתי, ארוסתי, ואני פותח את הדלת כדי לראות מה ישיבת הכותל, רואה אותי הרב הדרי לאחר 6 שנים, נדמה לי, שלא התראינו. הייתי בן 15 או 16 ואז בן 21, אחרי מלחמה. המלחמה הייתה המילואים הראשונים שלי, והרב הדרי מזהה אותי. זה מדהים, זה שאני זיהיתי אותו, זה ברור. תמיד הצעירים אבל במקרה הזה שהוא מזהה אותי אחרי 6 שנים, הוא קורא לי בשם שם משפחתי הקודם, שהיה שמלצמן, לפני שהחלפתי אותו לאחר מלחמת ששת הימים. באתי לאבא שלי, היהודי חרדי מפועלי אגודת ישראל, ואמרתי לו, אבא, אני רוצה לשבור, אני אומר את זה בלשון, לא אמרתי ככה, אבל זה המשמעות, אני רוצה לשבור את השם ולהישאר שלם. אז השם שמלצמן, הורדתי כל עוד שנייה ונשאר שלם. כמאמר הרבי מקוצק עם הדרש שלי, אין דבר יותר שלם משלם שעשו לו מהפכה. בקיצור, הרב הדרי מזהה אותי ואומר לי, חיים, שמלצמן, בוא כנס לכאן, מה אתה עושה כאן? אז אמרתי לו, באתי לראות את ירושלים שאני זכיתי בחסדי השם לשחרר אותה. אתה הבן משחררי ירושלים? קדימה, תתחיל לדבר. היו איזה 25, אתה רואה, טוב, עכשיו יש הרבה יותר. היו 25, זה היה במקום הקטנצ'יק הראשון שם, אני לא זוכר, קרוב לכביש שיורד, כן, 25 אנשים, ונתתי להם הרצאה, זו אחת ההרצאות הראשונות שלי. אבל איפה הרב וידר? אני צריך להגיד עוד דבר של הפתיחה. הרב וידר זוכר אותי בתור ילד קטן מנתניה, מבני עקיבא, שני האחים שלו, הכרתי אותם יותר טוב, אבל אני סיפר את מה שאמרתי לך בטלפון, זה חשוב. הסיפור הראשון שסיפרתי על מלחמת ששת הימים, על המלחמה, היה בתיקון ליל שבועות. אנחנו שוחררנו ממש ביום שני ד' בסיוון, ב-A בסיוון בלילה, ערב חג השבועות, בני עקיבא בנתניה עושים תיקון ליל החג. ואני בא טרי מן השטח, אבל מה זה טרי? אין מילה יותר טרי מן השטח לספר. וזו הייתה ההתנסות הראשונה שלי, סניף נתניה. אתה עכשיו תשאר את האחים שלך, אתה בטח לא היית, זה היה מאוחר בלילה, לא נתנו לך להישאר הרב, אבל תשאר את האחים שלך, את, אני מניח, דוב, נכון? דוב? השני? שמוליק, כן. תשאל אותם אם הם זוכרים את זה, תיקון ליל שבועות. רבותיי, אנחנו בכלל אמורים לצנוח בסיני. חטיבת הצנחנים של מוטה גור אמורה לצנוח בסיני, להתחבר לאוגדה של טלי, כאלוף טל, זיכרונו לברכה, ולעשות מה שצריך לעשות בסיני, כי הוא האויב שעמד מולנו בעיקרו. אבל הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבובים, החליט שאנחנו מועברים לירושלים. החליט שאנחנו מועברים לירושלים, כי הוא נתן עצה רעה מבחינת חוסיין, מבחינת מלך ירדן, הוא נתן עצה רעה לחוסן, להיכנס לחינגה הזאת, למלחמה הזאת, כדי למהר שלל חש בז כלשונם, כפירוש שאני מפרש את ההיסטריה הזאת של הנשיא המצרי והסורי והמלך הירדני, כדי לחלק את פלסטין, זה המילים שלהם, של אותם ימים של 1900 של תשכ"ז. אני אתאר לכם כיצד זה היה ההרגשה הזו. אנחנו, כל צהל מגויס, המבוגרים כאן זוכרים את הדבר הזה, כל צהל מגויס, אנחנו האחרונים שמגויסים, החטיבת הצנחנים, כחטיבה ודאי שאנחנו האחרונים, ואנחנו מחכים באזור רחובות, לוד, רמלה, בפרדסים שם, אין מקום אחר לאכלס בינתיים את כל, יודע, משהו כמו 200 אלף, זה משהו אדיר. ואז מגיע, ואז עם הגדוד שלנו, כולם יודעים פה מה מדברים, דבר כ-600 חיילים, יוסי יופי המגד, מוטה גור המחת, כן, יוסי יופי עומד איתנו גדוד על יד תל נוף, ממש קרוב לתל נוף, עוד מעט אנחנו עולים על המטוסים, ויוסי המגד נותן לנו במפה ענקית, הוא נותן לנו את התיאור של הקרב, תה, נוותר על זה כי ממילא הכל שונה. כיצד זה שונה? אני משחזר את זה. כהיסטוריון מצד אחד, אני מרצה להיסטוריה דוקטור חיים שלם ועניינים, ואני מדבר בשני כובעים. גם בכובע של הלוחם, כמובן, זה הכובע הראשון, וגם בכובע של היסטוריון וגם כאיש מחקר, אבל בעיקר ככובע של לוחם. ויוסי מקבל במכשיר קשר המצ'וקמק, סליחה על המילה של אותם ימים, זה מכשיר, מה זה מכשיר פרימיטיבי? הוא מקבל שיחה, שיחת, לא טלפון, אבל אוקיי, ומוטה אומר לו, את זה לא שמענו, אני, מוטה אומר לו, יוסי, קח את הכוח, תעלה לירושלים, זאת אומרת, תגדוד. ויוסי אומר לו, וזה אנחנו כמובן שומעים, מה זה לעלה לירושלים? אנחנו פה על יד תל נוף, עוד מעט, הוא כאילו אומר למוטה, אנחנו עולים למטוסים, לצמוח, תתתה. יוסי, קח את הכוח, תעלה לירושלים, חוסן התחיל במלחמה. רבותיי, שיהיה ידוע כאן במקום הזה ובכל מקום, זה האמת, זו האמת. אני בבני עקיבא בנתניה רצו לי, פעם אמרו לי, שיהיה בחירות, אתה תצביע לבגין, כי אני דיברתי על ארץ ישראל השלמה. הייתי אחד האנשים שדיברו לפני מלחמת ששת הימים. אני לא מספר את זה עכשיו על עצמי כדי לפאר את עצמי, אלא כדי האווירה הייתה בבני עקיבא. אני אומר לכם, אני כתבתי מאמר בעיתון זרעים בבני עקיבא, חבר'ה, איפה ירושלים שלנו? אני הקטן אומר לכם, הרב צבי יהודה קוק אמר את זה באותו יום עצמאות מפורסם בתשכ"ז, אני הקטן אמרתי את זה חודש לפניו, הקטן בעיתון זרעים, מה קורה עם ירושלים שלנו? הרב צבי יהודה לא קרא את עיתון זרעים, הוא לא למד את זה ממני, לא זה מה שהתכוונתי, חס ושולם, לא זה הכוונה, אבל היה, החלום הזה היה קיים. והנה, באמת אנחנו עולים לירושלים. זאת אומרת, לא הייתה שום תוכנית לכבוש, לשחרר, לא חשוב איך שנקרא לזה, את ירושלים. אין דבר כזה. לא היה שום דבר. שום תוכנית, אפילו תוכנית, אתם יודעים מה, גם אני אומר לכם, תוכנית מגירה משמעותית לא הייתה. הדבר היחידי היה שצריך להגן על הר הצופים, וזה קשור לקרב על גבעת התחמושת שאני אספר עליו, בגלל שבהר הצופים 19 שנה, אתם יודעים, החיילים שלנו מחופשים לשוטרים, למעלה מ-100, כל שבועיים מעלים אותם לירושלים, וכל שבועיים צהל נכנס לכוננות א', כי צהל ומדינת ישראל פחדו ממה שערבים יודעים הכי הרבה, הכי טוב לעשות בעולם, לשחוט יהודים. הם עשו את זה פעמיים, שאני מתכוון שחיטה, אני מתכוון לשחיטה, לא להרג בקרב, אלא לשחיטה. הם עשו את זה בגוש עציון ב-48, והם עשו את זה בשייח' ג'ראח פה ב-48, שיירת הרופאים והאחיות, מה שאנחנו מכירים, שיירת ע"ח. זה היה הפחד הגדול שדווקא הנחה את ידידנו המנוח גנדי, אמרתי לכם שאני מדבר גם כהיסטוריון, שגנדי מופיע בישיבת הממשלה כעוזר ראש אג"ם ואומר, רבותיי, עוד מעט האו"ם ייכנס לתמונה, חייבים לשחרר לסדר את הדרך להר הצופים, מכיוון שעכשיו זה מלחמה, בתוך המלחמה אומר את זה, ובתוך המלחמה הכל יכול ללכת פייפן, סליחה, והם יכולים להרוג אותנו, מילא, לא, בזמן מלחמה. ואנחנו עולים לירושלים, לא רק הגדוד שלנו קיבל את הפקודה הזו, כל החטיבה קיבלה את הפקודה, תוך שעה כל החטיבה ביום כ"ו באייר, דהיינו כאילו שלשום, זה היה בשבוע ביום שני, יום פרוץ המלחמה, חמישי ביוני 67, אנחנו עולים לירושלים אחר הצהריים, חיל האוויר המצרי כבר הושמד וכל הדברים האחרים, לא ניכנס לדבר הזה. אנחנו בירושלים, אני מדלג 12 בלילה, עד שהפקודה יורדת, והפקודה היא רק לכבוש את הקו העירוני, את שבעה וחצי הקילומטר משייח' ג'ראח, מארמון הנציב בדרום, עד הצפון, עד שמואל הנביא, שייח' ג'ראח, גבעת תחמושת וכו', סנהדריה, אם אתם רוצים, כל אחד. הכל נהיה בדבר. כל פעם שאני מדבר הרצאה ויש לי זמן, אני נותן וורט כאן מתקופת השואה, כי אני חוקר שואה, על העניין של וורט של הרב יהושע מוישה אהרונסון, זיכרונו לברכה, על ברכת שהכל, אבל... לא עכשיו, זה בהזדמנות אחרת. איפה אנחנו?
הקו העירוני.
אוקיי. 12 בלילה רק מגיעה הפקודה לרמת החייל. זאת אומרת, הממם, אנחנו מדובר על 2,000 חיילים, כל ממם תופס, יש לנו בערך כ-80-90 מחלקות. הממם שלי האישי, אני יורד לרמה האישית, יורם אלישיב. שימו לב רבותיי לשם, הוא נהרג, הוא יהרג בערך ב-4 בבוקר. עכשיו אנחנו 12 בלילה, באמת 12 בלילה. עכשיו, ממש לפני, באמת. ויורם, שימו לב לשם שלו. יורם, אוקיי, שם כזה. אל ישיב. הוא לא מהר המור, הוא לא ממרכז, הוא לא משיבת הכותל, הוא לא מגוש אימונים, הוא לא מאופרה, איפה שאני גר מההתנחלויות. אבל לפני 75 שנה עדיין הציבור היהודי בארץ ישראל החילוני, אבא שלו שעולה לארץ מגרמניה ומקים את קיבוץ בית אורן, זה הקיבוץ המפורסם שנשרף לפני 3 שנים, ברוך השם השתקם, ושם נולד יורם, הממם הזה שלי, איש צנוע וענב, באמת, ונותן לו שם משפט, משפחה אל ישיב, שיש לו רק משמעות אחת. אני לא צריך פה לספר מה הפירוש המשמעות הזה. איפה היום נשמע בציבור החילוני שמישהו ייתן לבן שלו או שם משפחה או שם פרטי אל ישיב? חבר'ה, יש סיבה להתגעגע גם, למרות שאנחנו אחרי מלחמת ששת הימים, אני אומר, מבחינה רומנטית, יש סיבה להתגעגע לימים שאהבו באמת תנ"ך ומורשת ומסורת יהודית, גם הציבור החילוני, אבל זה כמובן בשולי הדברים. יורם אומר לנו את המשפט הבא, חבר'ה, קיבלתי עכשיו את הפקודה מהמ"פ, זה יורד, מוטה התחיל להכין את הסיפור ב-12 בלילה, ישיבת מג"דים, ישיבת מ"פ וכו' וכו' וכו', עד שזה מגיע 12 בלילה. אוקיי, חבר'ה, אני לא יודע הרבה, איש צנוע, קיבוצניק, באמת נעים הליכות, זה המילואים הראשונים שלי, אני בקושי הכרתי אותו, רק... עוד מעט אני אכיר אותו במלחמה עצמה, באימונים, שבוע לפני כן, בקושי יצא לי לדבר איתו אישית, רק כמה מילים. הוא לא דיבר. יואב אומר, חבר'ה, אנחנו יודעים מה זה יעד מבוצר, תעלות, עניינים, בונקרים, אני לא מספר לכם כאן. אתם גם מכירים בגדול את גבעת תחמושת. אנחנו יודעים מה זה. עשינו את זה בחורף, עשינו את זה בקיץ, אימונים. עשינו את זה בסדיר, עשינו את זה במילואים, עשינו את זה ביבש, עשינו את זה ברטוב. אנחנו טובים ונלחמים חזקים בלילה. לא, הוא אמר לא אמר זה בשחצנות, כי הוא לא היה שחצן. הוא כמעט הוא אמר, כמה מתבקש לי כל הזמן תמיד על הפה, הוא בעזרת השם יכול נוכל להם. הוא לא אמר את זה כמובן, כי הוא לא השתמש בטרמינולוגיה הזאת, אבל זה הייתה משמעות, להכניס בנו רוח אופטימית. אם הוא אומר את זה בדברי תורה, או אומר את זה בדברים כדי לחבר אותנו לקרב, מבחינתי אי נוח. העולים על האוטובוסים יורדים במעלה רחוב ירמיהו שיורד למטה לכיוון שמואל הנביא, 1:30 בלילה, אלפי אנשים עומדים משני צידי הרחוב, אחד וחצי, חבר'ה, זה לא מאוחר. מה החבר'ה האלו ברחו כבר? מה, בגלל שאני בא מאוחר, הם כבר ברחו? מה זה, 12 בלילה? לא, זה סתם, זה ככה להכניס שקטי אווירה. לא, אי אפשר ככה. כל הזמן אני רציני, אז אני חייב קצת... אנשים צועקים בירושלים, תצליחו, תכניסו להם, תנצחו אותם, כל מיני קריאות כאלו, הייתי אומר, היסטריה, שמחה, התלהבות, פאניקה, חבר'ה, ואפשר להביא אותם. חזרנו לתשח, זה לא גוזמה מה שאני אומר לכם, ירושלים מופגזת משעה 10-11 בבוקר, ואנחנו חוזרים לתשח. עכשיו אנחנו מגיעים הצנחנים, אחר הצהריים, ביום שני, ביום פרוץ המלחמה, נמצאים 2,000 צנחנים בשכונת בית הכרם, אתם יודעים, שם בכל בחצרות הפרטיים, אסור להיכנס לבתים הפרטיים, אלא בחצרות, מורידים לנו קצת שתייה וכן הלאה וכן הלאה, והנה מגיעים הצנחנים, וכל ירושלים כבר יודעת שהצנחנים באים להושיע אותה. תחשבו, אנחנו נמצאים 19 שנה לאחר מלחמת השחרור, היום אנחנו 48 שנה, זה כבר נראה היסטוריה רחוקה. מה זה 19 שנה ביני לבינך? מהו? זה כלום. ואנשים זוכרים את באבל וואד, אני אומר באבל וואד כסמל וכולי, והנה הצנחנים באים, מוכרים לנו כפיים. יהודי תימני, אני זוכר אותו כמו עכשיו, עטוף בטלית ותפילין, שמע ישראל, ככה, איזה היסטריה. רוב הצנחנים, אני אומר לכם, אני קצת אוריד לכם את ההתלהבות, רוב הצנחנים שייכים אז לכוחות השמאל, מה שנקרא, יהודים כשרים, עברו ברית מילה והכל בסדר, בסדר. אתם יודעים, אבל זה רוב בוגרי הנחל המוצנח לדורותיהם, גם אני כזה, בוגרי גדוד 50 של הצנחנים, אבל הרבה באו מקיבוצים. זה לא מה שהיום, אני לא צריך לספר לכם מה קורה היום בגולני, בצנחנים, בקורס קצינים, לא צריך לספר לכם. חבר'ה, זה עולם אחר לחלוטין. האחוזים של הציבור הדתי בצנחנים היה 5%, 6%, 8%. אבל, החבר'ה, אני זוכר, למה אני מספר את זה? כי החבר'ה קצת, מה הם רוצים איתנו, הירושלמים האלו? אנחנו הולכים, כן, הולכים ברגל כקילומטר וחצי עד למטה, עד שמואל הנביא, כדי לעבור את הגבול, מה שנקרא, את שטח ההפקר. אני מדלג על הדבר הזה, ואנחנו נכנסים בין 2 ל-3, עוד מעט תבינו למה אני אומר בין 2 ל-3, אנחנו נכנסים, עוברים את הגבול. אני מדלג על כמה שלבים, כמובן.
ככה השיר אומר,
2, 2, אני אגיע לזה, אני, כן, הרב, זה בסדר גמור, אני יודע את הדבר הזה, הוא אשר אמר, זה בדיוק מה שאני מתכוון. אנחנו נכנסים לגבעה, עוד לא לתעלות, פלוגה. זה מה שנאמר לנו, שבגבעת התחמושת יש פלוגה ירדנית, דהיינו כ-70 חיילים, גם אנחנו 70 חיילים. אממה, בינתיים לא ידעו אנחנו לא ידענו, מכיוון שצהל הפגיז בתותחים את הגבעה ואת בית ספר לשוטרים, ובבית ספר לשוטרים היה גם יעד מבוצר, אבל יעד מבוצר די לא רציני, חנטריש כמו שאומרים, לא. ואז רוב החבר'ה של היעד המבוצר של בית ספר שוטרים עוברים לגבעת התחמושת. אשר על כן, יש במקום 70 חיילים, 120 כ-130 חיילים ירדנים, שגם נלחמו חזק מאוד, צריך לומר את הדבר הזה, וגם הם מרגישים בכל זאת בבית שלהם. אוקיי, ואנחנו נכנסים גבעת התחמושת, תודה, סליחה, אני ככה הלחץ, אני רוצה להספיק הרבה, ונכנסים גבעת התחמושת, הירדנים לא מזהים אותנו. נכנסת פלוגה, שלוש מחלקות, כאילו מחלקה אחת על יד, ליד לכיוון התעלה המזרחית, לכיוון הר הצופים, מחלקה אחת לכיוון ירושלים המערבית, ואנחנו במחלקה של יורם, אני חייל פשוט, בתוך התעלה המרכזית. יורם מזהה חושך מוחלט, יורם מזהה ג'יפ טולר, טולר זה, היום אין את זה, תותח ללורטה, זה ראשי תיבות ככה, שיורה לירושלים. אוקיי? באנו בשביל זה לחסל את הדבר הזה. יורם אומר בלחישה, אני כמובן אומר את זה, יורם אומר את זה בלחישה, כל מה שהוא אמר זה, הוא אמר זה בפקודה של 10-15 שניות. חבר'ה, זאביק, אתה עם הבזוקה בסוגריים. מה זה הבזוקה? בזוקה זה נשק אנטי-טנקי, אז, היום זה RPG, החליף אותו ועוד דברים אחרים, אבל אז זה הנשק ממלחמת העולם השנייה, הקוטר שלו ככה, 30 סנטימטר, האורך 1.5 מטר, זה פוגע בטנק, הלך עליו, פוגע בג'יפ, חבל על הזמן, כמו שאני צריך לדבר בלשון הצעירים פה, כן, אני לא... ויורם אומר, זאביק, הכל בלחש, זאביק, אתה יורה כדי שהירדנים לא יזהו אותנו, לא אנחנו ירינו בינתיים ולא הירדנים, כי הם לא ידעו שאנחנו בפנים כבר, עוד לא בתעלות, אבל על סיפם של התעלות. אתה יורה, וברגע שאתה יורה 20 מטר, אתה תפגע, לא תפגע, באזור תהיה בטוח, יהיה רעש ואש גדולה, זה ברור, וכך היה באמת, ואז אנחנו רצים את ה-20 מטר עד התעלות, אוקיי? אתם מדמיינים את הדבר הזה. רצים 20 מטר בשטח די חשוף, בתעלות רדודות של חצי מטר, זה מה שקרה. רבותיי, זה סיפור מדהים, אני מספר לכם את זה עכשיו לא כדי להגיד שבצהל, שצהל עושה פשלות, אלא במלחמה לא הכל הולך חלק. גם במלחמה החשובה והמפורסמת, מלחמת ששת הימים, לא דברים שכל מיני היסטוריונים רוצים לקטול את המלחמה, אלא סיפור פשוט מהחיים. אנחנו עומדים ככה, כמו אני זאביק לצורך העניין עומד על יד בית, עמדו שם, המחלקה שלנו עמדה על יד בית ירדני, היום הוא קיים הבית הזה, שתי קומות, הוא בתוך הגבעה, יש שם, בנו את הקומה השנייה, אז היה קומה אחת, אנחנו עומדים שם בצל הבית, בחושך, יורם יורה, זאביק יורה לכיוון הזה. כולם, אתם יודעים, בטירונות, באימונים, סליחה, כולם זזים, כי הרשף מאחורה של כל טיל, כולל היום, הוא בבחינת רשפה אש שלוות יה, אבל במובן השורף. אש יוצא, למה זה מצחיק? זה רציני. יוצאת האש מאחורה, כן, אבל זה ככה. זה שם יפה, רשפי אש שלוות, תשמע, זה פוגע במישהו 20 מטר אחורה, זה הולך, גומר אותו. ולכן באופן אוטומטי, אפילו יורם לא אמר, ברגע שהוא אמר, זאביק אתה יורה, זאביק מכוון את הבזוקה בחושך, אנחנו יודעים לידו קרוב מאוד, זזים הצידה, מת, ימינה, שמאלה, הוא עומד לבד. אבל הקיר שעומד מאחוריו לא שומע שצריך לזוז. לא, זה לא, זה מצחיק, אבל זה האמת. יורם שיקבל צלש, לא בגלל שהוא יארג, הוא יקבל צלש בגלל שהוא היה מגיע לו. ו-24 חיילים, לא יודע, כולם לא היו גיבורים, אבל 24 חיילים צנחנים, בכל זאת הם עשו איזה קרב בגבעת התחמושת, מה, כולם מטומטמים, סליחה למילה? לא, אף אחד, זה שערת הקרב. אף אחד לא אומר, רגע, מה עם הקיר? זאביק יורה, הוא פוגע כמובן, עוד רגע נדבר על הפגיעה, אבל הרשף פוגע בקיר 2 מטר מאחוריו, כמו שאתה זורק כדור במרחק קטן לקיר, הכדור חוזר לגובה שלך, אם אתה קרוב אליו, כך הרשף חזר אליו. פיזיקה. הוא פצוע בינוני, והנה, ונופל על הרצפה וצועק, חובש, אימא, והנה יורם מתגלה בפיקודו, ואז אני מגלה מי זה יורם, אני הקטן, יורם צועק, עכשיו הוא צועק, עד עכשיו הוא לחש, עכשיו הוא צועק, כי יש מדורת לג בעומר ענקית מכל הג'יפ עם הנשק ועם הסולר וכו' וכו', וזה מדורה ענקית, אור יום כמעט, מה אפשר לומר, והירדנים יורים, ואז, ובשניות, כל זה קורה בשניות, באמת בשניות, ויורם צועק, חובש, טפל בו! חבר'ה, קדימה לרוץ, הוא חוזר על הפקודה, לרוץ עד התעלות, 20 מטר, כדי להיכנס לתעלה. וכך היה, רצנו לתעלות, חבר'ה, אני יכול לתאר כל דקה למעשה שאנחנו חיים, זה גם ואולי בעיקר, סליחה שאמרתי בהתחלה, גם בעיקר בגלל שהקדוש ברוך הוא מתערב בעסק הזה. אני אומר את זה גם כשאני מדבר עם ציבור חילוני, תאמינו לי. פה אני לא צריך להתנצל או להסביר את הדבר. חבר'ה, רצנו 20 מטר חשופים, אנחנו גיבורים גדולים, הירדנים יורים עלינו, ברגע הזה הם רואים אותנו, הם גם נמצאים 2 מטר מעלינו. מי שמכיר את התעלה בנקודה הקרובה ביותר, עומדים שם 3 חיילים, אנחנו יודעים לזה יותר מאוחר, 3 חיילים יורים בנשק אוטומטי, מרחק 20 מטר, אור יום, 22 חיילים, היינו 24, החובש מטפל, ירדנו ל-22, 3 חיילים יורדים, יורים ב-22 חיילים לאורך 20 מטר, אף אחד לא נפגע. למה? בגלל שאנחנו גיבורים? ודאי לא במקרה הזה. חסדי השם כי לא תמו. לא באמת. כל מה שתגיד. ואנחנו עכשיו, אבל כאן מגיע הקטע, באמת קטע חזק מאוד. אחד הקטעים החזקים שלי, שגם יש פה 2 שלבים, לסיפור הבא יש 2 שלבים. השלב הראשון הוא משל לפני 48 שנה, והשלב השני אני אקפוץ איתכם 25 שנה קדימה. דיינו לפני 23 שנה. נתחיל בשלב הראשון. אנחנו בתוך התעלה, התעלה עומק וחצי מטר, מטר וחצי עומק. אנחנו רק מורידים קצת את הראש, בסדר, מוגנים. נכנסים לתעלה 22 חיילים עם יורם, והירדנים יורים עלינו, אבל אין בעיה, אף אחד לא נפגע, כי אנחנו מוגנים בתוך התעלה. הקרב עוד לא התחיל, כאילו עוד לא ירינו את הכדור הראשון חוץ מהבזוקה. ואנחנו ויורם, אבל יורם אומר, מה זאת אומרת, זה הרי ברור, גם מובן מאליו. ויורם נותן פקודה שהיא לכאורה נראית מאוד מאוד נאיבית באותם ימים. אני אסביר בסוגריים מה אני מתכוון. אתם זוכרים את השיר על גבעת התחמושת? אני מניח שבערך 3:30, משהו כזה, המפקד של מחלקה אחרת, לא מחלקה שלנו, אומר לאיתן, צא מהתעלה ותשתק את האש שם ושם ושם. וב3:30 ברור למפקד הזה שהוא שולח את איתן למות. כי הוא היה צריך את הדבר הזה, וזה בסדר שהוא עשה ככה, כמה שזה נשמע קשה. אבל לא כך פני הדברים כשעה יותר מוקדם, כשיורם, איך שנכנסנו לתעלה, נותן את הפקודה למאיר מלמודי, לממקף, מילואים, אתם יודעים מה זה מילואים, זה לא סדיר, זה מאיר, קח את הכוח שלך, כיתה, 5-6 חיילים, קח את הכוח, צא החוצה, שתק את האש, תעשה איגוף שמאלי או איגוף ימני, אני לא זוכר, כמו שעשינו באימונים 10 פעמים. באופן, זה מאוד נאיבי, כי הוא לא ידע מה שהולך לקרות, אתם כבר מבינים מה קרה. יוצאים 4 חיילים, מאיר ו3 חיילים. מאיר מלמודי הממקף, הוא היה בן 22, שנה מעליי. אנחנו עוזרים להם לצאת, הם עוד לא מספיקים לעמוד על עומדם, באמת, לא, הם עוד לא עמדו. אש תופת, אותה אש שנורתה לנו לפני 30 דקות, ממשיכה, אבל הפעם הירדנים רואים אותם עומדים, יורים עליהם, 3 נהרגים על המקום והרביעי נפצע. ברוך השם הוא איתנו. אגב, גם זביק, זה שמה בזוקה, הוא בסדר, בעזרת השם אני אפגוש אותו, אני מקווה מחר בגבר התחמושת. הפנים שלו מצולקות ככה, סימני הניתוחים והזה, אבל ברוך השם, מתחתן, ילדים, ברוך השם. נחזור, תזכיר לי,
אתה שולח את
הכוח
מלמודי.
אני קופץ איתכם, אז את הסיפור הזה יכולים לספר עוד כמה אנשים שהיו איתי יחד כמובן, אבל תראו מה קורה בחלק השני של הסיפור. אנחנו 25 שנה יותר מאוחר, כפי שנים, חצי יובל, בכל זאת תאריך משהו ככה מיוחד. אז ביקשו מכמה אנשים שהם יודעים שהם מספרים כמוני, כמו אחרים, איזה 10 חבר'ה מהלוחמים שיקחו קבוצה של אנשים, 30-40 איש, ויעשו להם סיור בגבעה לפני שמתחיל הטקס. וכך היה. לקחתי 30 כמה אנשים, לא הכרתי אף אחד, משפחה, חברים, אנשים שבאו סתם לגבעת התחמושת, כי זה טקס מרכזי לחיילי מלחמת ששת הימים וכן הלאה, שם 30 אנשים, ילדים וגם זקנים עד גיל 80 נניח, לצורך העניין. אני מספר על מאיר, על הקרב, אני מספר לפי נקודות, הולך לנקודה הבאה אחרי שסיפרתי על מאיר, ואז לפני שאני מתחיל לדבר, אומר לי הבן אדם המבוגר בחבורן, ככה זה עושה לי רושם, כבן 80, אומר לי, אדוני, הפנייה הזאת אליי בשם אדוני, ככה אני לא מהחברה האלו, אבל ניחה לדבר הזה. אומר לי, אדוני, אני יכול לשאול אותך שאלה? אני בשלב הזה עדיין נחמד. אני אומר לו, כן? בטח, מה, כמו שמישהו ישאל אותי עכשיו פה איזו שאלה. לא, לא שואל, אל תעיזו לשאול, אין לנו זמן. אבל נניח, כן? אז הוא אומר לי, אדוני, אתה רואה את השעון שלי? אני אומר לו, כן, פה אני כבר מתחיל להיות לא כל כך נחמד, מה הוא רוצה, מה...
זה אם הרב וידר היה אומר לי, חיים, השעון רץ ואתה צריך לגמור, כי החבר'ה נוזלים, בינתיים אני רואה שאף אחד לא בא, אף אחד לא זז, אז אני יכול להמשיך. חבר'ה, בשתיים אני גומר, זה בסדר, תיקחו בחשבון את הדברים. שתיים, שתיים ושלושים.
זה טוב. זה וורט, זה וורט שלי. איפה אני עוד? תזכיר לי, כי אני לילה מאוחר, ונכנסתי לפני יומיים לשנתי ה-70, אז אני קצת ככה... אוקיי, אוקיי. זה באמצע הסיפור, וואי, איפה אני? ואז אני אומר, כן, אבל אני ככה, מה הוא עכשיו רוצה ממני? מה אני צריך ל... שעון, מה זה ש... ואז הוא אומר לי, אדוני, אתה מוכן לראות מה השעה אצלי? אז בכלל איבדתי את הסבלנות, אבל בטוב טעם, נניח, ואמרתי לילד אחד שעומד לידו, ילד, תיגש תראה, אולי זה נכד שלו, תיגש תראה מה השעה, ותגיד, כדי שנוכל להמשיך את הסיור. כאילו אמרתי, יאללה, תתחפף מכאן, מה אתה... לא אמרתי, זה כמובן, אבל זה מה שחשבתי. אם יש חטא על מחשבה, אז היה חטא. למה אני אומר חטא? תבינו עכשיו, כי הקטע הרציני, וואלה, כרציני בא עכשיו. ואז הילד אומר לי 2:30. עוד לא קלטתי, הסימון עוד לא ירד, 2:30. הסימון לא ירד. והאיש המבוגר הזה ששואל אותי, אומר לי את המשפט הבא. אני אבא של מאיר מלמודי. זה השעון, המזכרת היחידה של מאיר שצהל הביא לי שישבתי 7. השעון נפגע, רסיס, משהו כזה, הפסיק לעמוד 2:30. אין לי שעון אחר. זה השעון שיש לי. כל חיי 2:30, קם בבוקר 2:30, הולך לישון 2:30, הולך לחתונה 2:30 וכו' וכו'. וואלה, אתם מבינים מה עבר לי בראש בשנייה הזו, ומה שעבר לי זה לא הנקודה, לא אני המרכז כאן, אלא האיש הזה, וואלה, אבל אני צריך לצאת כי אני קצת גיליתי חוסר סבלנות והרגשתי לא נוח. אמרתי, אבל אמרתי באמת משפט שהיה מתבקש וכך הרגשתי באמת, אמרתי, וואו, הבנו, כולנו עכשיו יודעים מה זה בזמן, אתם יודעים, מאז מלחמת ששת הימים, על אנשים, מה שקורה להם, והורים שכולים, משפחות שכולות, וכן הלאה וכן הלאה, ולא נאריך בעניין, אבל אתה, כשאתה מקבל את זה בפנים, אתה מרגיש מה פירוש הביטוי, הזמן עמד מלכת, אחרי מה ששמעת את האיש הזה. רבותיי, אני רוצה לדבר איתכם על שיטת הקרב ועל משהו שקשור, משהו פילוסופי מחשבתי אמוני. בקרב הזה הולכים כל הזמן בתור אורפי, בתוך התעלת, רק הראשון יורה, לא מצויר שהרמטכ"ל הולך מספר 2, גם הוא לא יורה, רק הראשון יורה. אבל מה? היינו 5 קצינים, זאת אומרת, הפלוגה, מ"פ, סמך, 3 מחלקות, 3 קצינים, יחד 5 קצינים, מתוך 5 קצינים נהרגו 3 ונפצע 1. מדוע? כי הם לא היו טובים? חס ושלום. כי הם היו יותר מדי טובים. כי הם הולכים בראש 90% מהזמן, אם אני יכול לדייק, 85, מה זה משנה? רובו של הזמן הם הולכים בראש הטור. אתם יודעים מה הייתה הפקודה הכי ששמענו בצעקות, הכל בצעקות מתנהל. נשק ליורם, רימונים ליורם, כדורים ליורם. ואתם מבינים מה זה, כולכם יודעים מה זה בצהל, אתם באיז, הרימונים נגמרים לו, הכדורים נגמרים לו, ומאחורה צריך להנפיק לו, לדחוף לו קדימה. אני עמדתי בראש הטור, הוא נתן לי לעמוד פעם אחת, הייתי חצי דקה. זאת אומרת, רוב הזמן הוא נמצא רק כשיש לו איזה תקלה, או חס ושלום ברבע לארבע בבוקר, ברבע לארבע עוד חושך, כוונה זה עוד לא בוקר, לפנות בוקר, שהוא נפצע קשה. אגיד לכם ככה, יורם נפצע, חייל מצוין, יקבל צלש, כמו שאמרנו, על הפיקוד הנועז שלו, והצניע לכת אם היא לא איכה, חבל הזמן, אפשר לומר את הדבר הזה עליו, אני לא יודע. אוקיי. אבל ככל שאתה נלחם יותר טוב בדברים הרגילים, זאת אומרת נשק, רימונים, רובה מקודן, קרב פנים אל פנים וכו' וכו' ולא נאריך, הסיכוי שלך יותר גדול. חברת ביטוח אין לך, לא חתמנו חוזה עם הקדוש בחור שהוא שומר עלינו בקרב, שומר במתכוון במובן האישי, והוא שומר על כל אחד ולהפך, אין דבר כזה, לא חתמנו חתימה כזאת שלא. אבל בכל זאת יש לך סיכוי להישאר בחיים, הסיכוי אפילו יחסית גדול. הנה, אתם רואים שזה לא מוחלט, יורם נפצע ונהרג, ימות מהפציעה. אבל מה נגיד ביחס לרימונים? רבותיי היקרים, בין שעה שלוש, כמובן, אני רק עוד תוספת לסיפור הקודם עם רק אתם מבינים את ה-2:30 הזה, שהילד אמר לי 2:30, אני עוד לא הבנתי את השיר 2. לפני, אני אספר לכם סיפור קטן, אני תושב אופרה, לפני שנתיים, באחד מוצאי שבתות הופיע אצלנו יורם תיאר לב, שהוא משורר באמת יהודי חם, ארץ ישראלי, לא דתי מה שנקרא, מה זה יהודי, חבל הזמן, איזה חום, איש התיישבות כזה לשעבר, היום גר בתל אביב, באזור תל אביב, ויהודי כבר היום בכבן 80, וניגשתי, הוא לא דיבר על השיר, הוא כתב את השיר 10 ימים לאחר המלחמה, הוא כתב את השיר גבעת תחמושת 2:30, ואני ניגש ומספר, אומר לו, שואל אותו, אומר לו, אני אומר לו, תשמע, אני היסטוריון, לוחם, פאפאפא, ואני שואל אותו, באמת, יורם, איך כתבת את השיר הזה כל כך מהר וטיטטה, ועם כל הפרטים הנכונים, כי השיר הזה ממש נכון. הייתה לי פעם איזה רעיון עם ערוץ 10, עם חגי סגל, לפני איזה 10 שנים, אמרתי לו, אחד, השיר הזה נכון, עד כמה שאני יודע, מבחינה היסטורית, ממש. אז הוא אומר לי, חיים, תשמע, שתי תשובות יש לי אליך. אחד, קודם כל, זה התפרסם בעיתונות באופן כללי שזה 2:30. בא, בלי להיכנס ללוח זמנים. היה כתוב 2:30. זה אחד. דבר שני, הוא אומר, מה זה משנה? אני לא היסטוריון, חיים, אני משורר. אם זה היה 2:28, איך הייתי מוצא חרוזים לשיר? זה אמיתי. 2:30, בית ספר לשוטרים. מה, איך הוא היה מסתדר עם 2:28? מה הוא היה עושה? זה קצת נשמע מצחיק, אבל זה, אבל זה יצא, וואלה, איך אומרים? 2:30. אני חוזר לסיפור של הרימונים. בין שעה 3:00 ל-6:00 לפנות בוקר, 6:00 כבר היה בוקר, 5:15, 5:30, נופלים על ידינו משהו כמו 12-15 רימונים. אנחנו כבר ידענו בלילה, ברעש הגדול הזה, לזהות ברעש הגדול את הזה של הנצרה, את השחרור הנצרה, וידענו שיש לנו עוד שניות. שנייה אחת, שנייה וחצי. אתם יודעים, יש 3 שניות, אבל עד שאתה, המוח קולט את מה שהעיניים רואות, או מה שהאוזן שומעת, נשאר לך 2:30, ואתם יודעים, אתם עדיי, כל מי שבוגר צהל, אתם עדיי שאני לא מגזים. נשאר לך 2:30. מה אתה יכול לעשות? בתנאי שאתה לא מלאך אלוהים. אתה לא רואי קליין. רואי קליין זה מלאך אלוהים. ולא רק רואי קליין, אתם יודעים על מה אני מדבר? מה אתה תעשה? תתפוס רימון ביד? אין כזו פקודה. אתה רפול, אתה מאיר הר ציון, הלוחמים האגדיים של צה"ל. לא תופסים רימונים, אין כזו פקודה, לא תהיה כזו פקודה לעולם, כי היא פקודה מטורפת. בני אדם לא מסוגלים לתת פקודה כזו ולבצע פקודה כזו. יכולים לעשות את זה רק מלאכי עליון. אחד מהם היה רואי קליין. השני, או הראשון, מבחינת הזמן, היה ילד צעיר קטן, אולי צעיר מכם, בן 18.5, זה אתה עלה ממרוקו, וקראו לו נתן יפה, נתן אלבס. במקרה הזה הילדים שם, החבר'ה משחקים בטירונות או באיזה אימון, אני לא זוכר בדיוק, שם בדרום באיזה מחנה, ומשחקים ברימון, מעשה שלא צריך לעשות, אבל נעזוב את זה עכשיו. ונתן מבין בשנייה אחת, אבל באמת בשנייה, שאם הוא לא עושה משהו, כולם הולכים. הוא חוטף את הרימון מחברו, נשכב על הרימון, מתפוצץ. זה מלאך אלוהים, זה לא בן אדם, זה לא פקודה. מה אתה יכול, הרימון יכול לפגוע 5 מטרים ממך, ליפול ולהתפוצץ, ורסיס, סליחה לביטוי, ממזר אחד, רסיס אחד ייכנס לך כאן מ5 מטר, והרימון יכול ליפול מטר על ידך בתוך התעלות, אבל על יד זווית של הקיר או על יד איזה מחסום וכו' וכו', והרסיסים לא יפגעו בך ממטר. ואם קודם מ5 מטר כן פה הגיעים, במקרה אחד אתה לא קרא לך כלום, במקרה אחד נהרגת או נפצעת. האם אתה חייל טוב או חייל לא טוב מהאספקט הזה של רימונים? לא זה נכון ולא זה נכון. יהודה עמיחי המשורר כתב פעם, לכל כדור יש כתובת, אבל לנו יש, אנחנו יודעים את הקדוש ברוך הוא ואת כל המקורות שלנו. אנחנו לא צריכים את יהודה עמיחי, עם כל הכבוד לו, זה שיר נחמד מאוד, לכל כדור יש כתובת, אבל זה בעצם הוא כיוון, לכל כדור יש כתובת. חבר'ה, זה, אם זה לא גילוי הקדוש ברוך הוא בעולמו, שאתה יודע שאתה עומד מול המוות, ואתה, מה אנחנו עושים החיילים? אמרו לנו, חבר'ה, לעשות את עצמנו, לא לעשות את עצמנו, אלא להתקפד, מלשון כיפות, כאילו לצמצם את שטח הגוף שלך. So what? מה זה ייתן הדבר הזה? אין לזה שום משמעות מבחינה צבאית. בסדר, אבל זה מה שעושים, ואתה נשאר לך שנייה, כמו שאמרנו, ואתה מעביר את החיים שלך בסרט נע בשנייה. חושב על אבא ואמא בנתניה, שם גדלתי, חושב על החברה שלימים ניסיתי לה, בשנייה אחת זה נגמר הסיפור. ואז אתה מתעורר והתעלה מלאה דם ואש ותמרות עשן. ואל תתרכזו עליי רבותיי, אני אומר את זה ברוח טובה. מחבר האגדה יכול לבוא ללמוד אצלנו מה זה דם ואש ותמרות עשן. לא, אתם מבינים, חסב שלום, שאני לא אומר פה דברי אפיקורסות, לא זה כוונתי לומר. וואה, התעלה מלאה, אתם מבינים, הרימון איפה אין לו, הוא מתפוצץ, כל העדף שלו הוא בתוך הקונחייה הזאת של התעלה, וחתיכות מהקיר יורדות, וחתיכות ברזלים וכן הלאה. ואם אתה נשאר שלם, אתה מתעורר ואתה צועק, אני צעקתי לפחות 3-4 פעמים בערך, אני לא יכול להיות בטוח, שמע ישראל, ככה ידעתי באיזשהו מקום אני נפרד מהעולם. ואתה מתעורר אחרי שנייה, אבל באמת שנייה וחצי, וואו, אבל אתה ישר ממשיך לראות, ישר ממשיך להילחם. כמה זמן אתם רוצים שאני אדבר עוד? אני יותר מדי בתוך התמונה, חבר'ה, זה מסוכן ל... מה אתה אומר?
10 דקות?
כל כך הרבה?
תגיע הביתה רגוע.
לא, אני צריך עוד להגיע לקריית יובל, לקחת את האוטו, ושם לנסוע לעופרה. ומחר, וואלה, יש לי יום גדול, בעזרת השם. אבל 2:30 יש לנו, בסדר. אוקיי. אני אספר לכם על עוד אירוע אחד, ואחר כך בוא נדלג לאירוע הזה שקשור להר הצופים. נגמר הקרב בשעה 6, כמובן שאני לא נכנס לכל הפרטים, נכנסתי לכמה דוגמאות. למחרת אנחנו נלחמים על הר הצופים. הר הצופים בעצם היה טריגר, אחד הטריגרים, אחד הסיבות למלחמה הזאת, בגלל שבהר הצופים, כידוע לכם חבר'ה, 19 שנה כל שבועיים עולים כ-100 חיילים בערך, בסדר גודל כזה, עולים להר לשמור על הנכסים שלנו, של האוניברסיטה העברית וכו', בהר הצופים. בהר הצופים, כך זה ההסכם של שביתת הנשק ב-1949, אבל כל שבועיים צה"ל נכנס לכוננות א' סופר דופר, כי הפחד היה שערבים יעשו כאמור מה שהם יודעים לעשות הכי טוב, לרצוח יהודים, לשחוט יהודים, כמו שעשו בגוש עציון ושייח' ג'ראח. והפחד היה גדול, כמו שאמרתי מקודם, על הר הצופים. אבל עכשיו לקראת הקרב על הר הצופים כבר חיל האוויר מפגיז את ההר, ואת אוגוסטה ויקטוריה קוטש את העסק. והקרב באמת שם הוא קרב כבר ביום שלישי כפזיים בייר, קרב הרבה יותר קל. אני רק אספר על תיאור אחד שקשור לממפי, מהממפי של הפלוגה. אנחנו כבר היינו פלוגה מוטשת שנהרגו מאיתנו כ-17 חיילים, סך הכל נהרגו בגבעת התחמושת 24 חיילים, ולכן צרפו אותנו לפלוגה אחרת. לא, היינו כפלוגה קטנה בתוך הפלוגה של גיו אשכנזי. אז גיו, איש, אתם חלק מהאנשים מהרמים זוכרים.
הרב חנן,
אז אני
נהג לבוא לצרת כאן, הייתה הופעה אחרונה,
אבל הם לא שמעו את זה, הצעירים.
הייתה אצלנו, תמיד היה מספר על גיורה.
אז אני אספר את הסיפור הזה על גיורא בקצירת העומר, ממש קצר קצר. חנן ודאי את הקטע הזה היה עושה יותר טוב ממני, היינו ידידים ותיקים מאוד מאותם ימים. חודשיים אחרי המלחמה הלכנו לטייל עם עוד חבורה של כמה אנשים ברגל כאזרחים מירושלים עד עין גדי, דרך מה שנקרא יהודה ושומרון, חודשיים אחרי המלחמה, בחודש תמוז. אני זוכר את זה כמו היום, חנן עם הדברי תורה שלו כרגיל, ועוד לא היה החנן הגדול המפורסם, אבל כנראה שכבר היה. כן, בקיצור, חנן היה ערץ, כמו רץ, אתם יודעים, רץ מימפי, כמו קשר, אז הוא היה רץ, ואני לא יודע אם יש כזה תפקיד בצהל היום, אין לי מושג, אבל בכל מקרה, חנן היה די בשוק, גיורא נפל על ידו ממש, וחנן במקרה, הסמך מימפי עובר בשעתה. סמך מימפי היה בחור דתי מכוחותינו, בר רושם חי, איש טירת צבי, מיכה חורין. היום פגשתי בהר המור את הבן שלו, את הנכד שלו, של מיכה חורין, ומיכה אומר לו, חנן, אתה חייב להתעשת, גיורא שוכב על הרצפה, מת. לימים יקים חנן, הוא אומר זה בקיצור, כי גם ימים יקים חנן את בית תורות המפורסם, שיחנוך אותו ראש הממשלה יצחק שמיר, אז כ-30 שנה ויותר, לא יודע בדיוק. אחד מהמחותנים שלי זה בני אלון, הרב בני אלון, שצריך הרבה רפואה שלמה, היה אחד מהראשונים שם, מהרמים, ראש הראשונים, הרב בני אלון. בקיצור, אבל יש אורחת חשובה בטקס הזה של חנוכת בית אורות על שם הראיה. ערה בעין, עין ריש אי, ערה היא אלמנתו של גיורא. ולערה ולגיורא היה ילד אחד, ברוך השם, הספיקו להוליד ילד אחד, והילד הזה, או ילד או ילדה, זה אני לא זוכר, ולהם, בקיצור, נולד להם נכד. 10 שנים אחרי זה, או כמה שנים אחרי זה, אולי אני לא מדייק בשנים, הילד הזה יבוא ויעלה לתורה, לבר מצווה שלו, בבית אורות 50 מטר מהמקום שגיורא אשכנזי נפל. ואיקר מקרה חלקת השדה אשר לבועז, אין מקרה בעולם. זה, ואנחנו שומרים על אוגוסטה ויקטוריה. אני כותב גלויה להורים שלי, אני אקריא רק שנייה אחת. בכ"ח באייר, חצי שעה לפני כיבוש ירושלים, עוד לא ידעתי שזה מה שיהיה, כי היה דיון גדול בממשלה, צריך להזכיר כאן שני אנשים חשובים, אשכול כמובן לראש הממשלה, אבל אשכול לא יזם את זה, כולם זיכרונם לברכה, אבל היו שניים שגם הם זיכרונם לברכה, אחד מהם, אתם יכולים לנחש, מנחם בגין, שנכנס לממשלה כשר בלי תיק, והשני מפקד הפלמ"ח המהולל, יגאל אלון, שניהם, שמאל וימין, שניהם חברו יחד, עשו מכבש לחצים במשך 24 שעות על הממשלה, במיוחד על ראש הממשלה, אמרו לו חייבים לתקן את העיוות ההיסטורי של תש"ח 1948, שער ציון וכו' וכו', קרוב לכאן, שפספסנו את שחרור ירושלים, ועוד מעט האו"ם יחליט החלטות. עכשיו צריך, אנחנו כבר בתוך ירושלים, כבר מקיפים את העיר העתיקה, כבר אוגוסטה ויקטוריה שלנו, הר הצופים שלנו, נו, עכשיו נעשה את הדבר הזה, אם לא עכשיו ומתי באמת, ובאמת כך היה. ובשעה הקטנה הזאת, אני הקטן, לא ידעתי כמובן עדיין את הפרטים האלו, אני כותב, סליחה, אני כותב להורים שלי את המשפט הבא, בעזרת השם יום ד', יום ד', זה היה כפחת אייר, לא כתבתי כפחת אייר, התרגשתי, כמעט כל ירושלים בידינו, אני כותב מתוך גלויה ששלחתי להורים, מישהו היה שם שנסע, כך זה, כמעט כל ירושלים בידינו, האם זה לא חלום? סימן שאלה, לא, זה מציאות, זה חזון יצחי שהתגשם, ירושלים שלנו. אבל למחרת, לאחר שהפקודה ניתנה בהר הזיתים, אתם יודעים, ממש לא רחוק מהקבר של הראיה, לא רחוק שם, מתחת למלון של אינטרקונטיננטל, 50 מטר מהקבר של הראיה בערך, מעל הקבר של האדמו"ר מוויז'ניץ, שנפטר בתשנ"ו, זה סיפור אחר, להרצאה אחרת, לסיור אחר. הקיצור, הוא נותן שם את ה... הנה, יש לי כאן תמונה, אם הייתם מארגנים כאן מצגת, אז אנחנו היינו עושים את זה גם עוד קצת מושקופיות, אבל ככה, ואז אני כותב למחרת, וגם אז אני לא רושם את כל הפרטים, אני כותב עוד גלויה להורים שלי, ואני כותב ככה, בעזרת השם יום חמישי כפתת, לא מאמין שאני לא כותב את התאריך המלא, מקודם לא כתבתי את התאריך בכלל, עכשיו, רק יום רביעי, עכשיו יום חמישי כפתת בלי אייר ובלי תפשין כפזיים, אולי מהירות, וכתבתי להם דש חם מבירת הנצח השלמה. רבותיי, ואנחנו עולים להר בית השם ביום השני שאחרי זה, דהיינו דלת בסיוון, זאת אומרת עוד יומיים, לא עוד יומיים, יותר, אחרי שעלינו לגולן ובגולן לא נלחמנו, לא ניכנס לכל הדבר הזה, עומדים על, 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 עומדים על, עומדים על הר הבית כ-1,600-1,700 חיילים,
מסדר
החטיבה, יש לי פה את התמונות של הדברים האלה, עוד 5 שנים תזמין אותי עוד פעם, אבל אז כבר אילו לא ישמעו אותי, ישמעו אותי צעירים. עומדים הרב גורן זצ"ל, עוזי נרקיס אלוף הפיקוד זיכרונו לברכה, מוטה גור שיושב ודאי עכשיו תחת כיסא הכבוד על שחרור ירושלים, המפקד של ימים הרמטכ"ל, שר הבריאות, ממש איש, גם כן איש יקר יקר, אהבנו אותו מאוד כאנשי מילואים, אני אומר, תעזבו פוליטיקה, אנשי מילואים, איש אמת באמת, גם כפוליטיקאי. אני זוכר שהוא בא לברך את אופרה כסגן שר הביטחון, במלוא אופרה חגגה שבת 40 שנה, זה היה לפני 15 שנה, אחר כך הוא לצערנו שם קץ לנפשו, היה חולה מאוד קשה. מוטה גור, כולם זיכרונם לברכה, עושים איזה טקס, מעבירים דגלים ושרים על הר בית השם את התקווה. 1,700 חיילים פצועים עוזבים את בית חולים, חלק מקבלים אישור, חלק בורחים מבית חולים, חלק עם אינפוזיה, חלק על אלונקות, על מיטות וכן הלאה. מסדר באמת פעם אחת בחיים, זיכני הקדוש ברוך הוא לדבר הזה, לבוא ולספר לכם את החוויה המרטיטה הזו, שהיא באמת חוויית חיי, ותישאר איתי. אין ספק, זה ברור, זה ברור, וכך אמרתי אחרי 120, זה היה הדבר הראשון שכתוב, אחרי 120, משחרר, אחד ממשחררי ירושלים, באמת זכיתי, אני הקטן, אני לא אומר את זה עכשיו כדי להצטנע, באמת, אבל אני חושב שהייתה לנו השבוע באופרה הזכרה של אורי ליצור. באמת איש יקר, אני מניח שהציבור של הרמים ודאי שמע עליו, ואני מניח שגם חלק מהתלמידים שמעו על אורי ליצור, באמת היה אחד מהשופרות של הציבור הדתי-לאומי, של הציבור הציוני בארץ ישראל, ואורי אמר בכל השנים האחרונות, וגם הקליטו אותו, ואני מציין את זה כי גם הוא נלחם במלחמה על ירושלים, והוא אמר הייתי רוצה להיפגש לשנייה אחת עם סבא שלי וסבא רבא שלי וסבא של סבא שלי, ולראות איך הם מסתכלים עליי ואומרים, ולשאול ולקבל מהם תשובה, למה אני הקטן זכיתי במה שסבא שלי לא זכה וסבא של סבא שלי לא זכה. אנחנו יש לנו תשובה? מי אנחנו הקטנים שיש לנו תשובה? בחסדי השם הגענו לכאן לעיר העתיקה, לירושלים. באמת שמחתי לבוא לכאן. תודה לך הרב שהזמנת אותי. שתהיו בריאים וחזקים, חלכם לאורייתא. חג שמח.